זה השיחה הערב, השם שלה היא שחרור מתוך אהבה. לא נשמע כל כך בודהיסטי, אני אנסה להוכיח שדווקא מאוד כן. ואני רוצה באיזשהו מקום להתחבר לשיחה שלילה נתנה אתמול. ולקחת את זה, להמשיך. אם אתם זוכרים, השיחה של לילה הייתה על האמת הראשונה שהבודה לימד, האמת של לפגוש באמת את הסבל. ולילה דיברה על כך שלפגוש באמת זה להסכים להיות עם, להכיל את המקום שקשה, החוויה שקשה, מבלי להתנגד, מבלי להתעלם, מבלי להדחיק, מבלי לברוח, להיות עם. והבודה באמת לימד שהתנאי הראשון להבין את ארבעת האמיתות, זה באמת להסכים לפגוש את הסבל, שזה אולי הדבר הקשה ביותר, ואני מקווה שנצרבו מספיק רסיסים מהשיחה של אמש של לילה בתוך לב התודעה. ואני רוצה להמשיך ולקחת את זה, וכמו שלילה אמרה, האמת הראשונה, יש עוד אמיתות, היום אני רוצה לדבר בעיקר על האמת השנייה, שהיא האמת של המקור של הסבל. אבל חשוב להגיד שהמפגש הער והפתוח, המרחב שאנחנו יכולים לאפשר בתוכנו, בחוויה שלנו, לפגוש את הסבל, הכרחי כדי שנוכל לראות בבהירות, בצלילות, את הסיבה לסבל, והוא הכרחי לא פחות כדי שנוכל לשמוט אותה. באיזשהו מקום אפשר לראות את זה כתנאי. אי אפשר באמת לשמוט את הסיבה לדוקה עד שאנחנו לא באמת מסוגלים לפגוש את הסבל. אני אדבר על זה. אז למה אנחנו סובלים? למה החוויה הכל כך ברורה שלנו בחיים זה שמשהו לפעמים לא עובד, לפעמים תקוע. שימו לב, היום יהיו רגעים של יופי, של בהירות, של שחרור אפילו, שמענו בקבוצות מכאן ומכאן, אבל גם עלה באופן בלתי נמנע הרבה קושי, הרבה חיכוך. אז למה אנחנו סובלים? מאיפה, מה המקור, מה הסיבה שכל כך קשה לנו? והבודה אמר, הסיבה הישירה שאנחנו חווים דוקה, סבל, אי נחת, זה שמשהו בנו נאחז, משהו בנו נאחז במשהו, וכתוצאה מאותה אחיזה, אנחנו חווים דוקה. אז במה אנחנו נאחזים? האם שמתם לב היום כשישבתם במדיטציה, במה אתם נאחזים? נאחזות. קודם כל חשוב להגיד שזאת פעולה מנטלית, בעיקרה, במקורה, פעולה מנטלית, משהו איזושהי אמונה, תפיסה מסוימת שיש לנו של אני חייב את, או אני חייב להיפטר מ... אני זקוק ל, אני צריך את, או אני חייב להיפטר מ... להרחיק את זה פעולה מנטלית שאנחנו עושים, שמייצרת התניה של אני לא יכול בלי זה, או אני לא יכול עם זה. אני לא יכול בנוכחות של זה, או אני חייב את זה שיהיה לי. זה משהו שאנחנו עושים. והבודה מפציר בנו כהנחיית מדיטציה. ארבע האמיתות האלה, האמת הראשונה והאמת השנייה, זה לא תיאוריה, זה לא איזושהי דרך תיאורטית, פילוסופית, להבין כיצד נוצר סבל מטאפיזי בעולם, אלא הנחיות מדיטציה קונקרטיות, כיצד אנחנו יכולים לפגוש את ההתנסות שלנו בכל רגע ורגע, ולהרפות מדוקה מיותרת, לשחרר. אז למה אנחנו נאחזים? והבודה אומר בצורה מאוד ברורה שהסיבה שאנחנו נאחזים היא כי אנחנו לא ערים עד כמה המנגנונים הדפוסים בתוכנו הולכים באופן אוטומטי, שולל אחרי הטון התחושתי של מה שמופיע בהתנסות שלנו מרגע לרגע. התחלנו לדבר על זה היום, לילה התחילה לדבר על זה היום במדיטציה המודרכת בצהריים, ובטח שמעתם את זה בעבר, ואני מבטיח לכם שתשמעו את זה עוד ועוד. הדבר המדהים בדרמה הזאת זה שסביר להניח שבקורס הראשון שהייתם, ריטריט הראשון שהייתם, או ואם זה הקורס הזה, אני בכל אופן זוכר את זה מהקורס הראשון שלי, בקורס הראשון שלי, הריטריט הראשון שלי, שמעתי את כל מה שצריך כדי להתעורר לגמרי. כל מה ששמעתי, אם הייתי באמת מפנים את זה, לא צריך יותר מזה. מכיוון שהתודעה שלנו לא כל כך פתוחה ומבולבלת ומסתבכת ומטילה ספקות, אז אנחנו שומעים, אבל אנחנו שומעים את זה בדרך שהיא נכונה ומתאימה לנו לשמוע, ואין בזה שום בעיה, זאת אומרת, אין בזה, אין את מי להאשים. זה ככה. אז אני אומר, כבר שמעתם, אתם כבר יודעים שאנחנו מגיבים, אנחנו מגיבים באופן אוטומטי, באופן אינטואיטיבי, ממש אוטומטי, בצורה מסוימת כלפי הנעים וכלפי הלא נעים, כלפי התחושות הנעימות וכלפי התחושות הלא נעימות. והאופן הספציפי שאנחנו מגיבים, כשאנחנו חווים משהו נעים, משהו בתוכנו עושה את התנועה הזאת. אני רוצה עוד, זה נעים לי, השקט הזה נעים לי, תן לי עוד מהשקט הזה. יונתן, אל תדבר, אני בריכוז כרגע, תן לי להיות עם הנעים הזה. או לחליפין, תשתוק כבר יום מואזין, היה לי כל כך נעים, אני, עכשיו זה לא נעים, פתאום יש רעש, לחלק זה היפך, חלק אבל אני מאוד נהנה מהמואזין הזה, מאוד בשבילי זה מדיטציה נהדרת, אבל יש כאלה שלא. ואז הנעים עושה בנו, מעורר בנו את הרצון להחזיק, זה נראה נורא טבעי, זה טוב, אז אני רוצה עוד. וכשזה לא נעים, אני רוצה לדחות את זה, אני רוצה לגרש את זה, אני רוצה להפסיק את הלא נעים. ומה שאנחנו מפספסים זה שמתישהו, זה יכול להיות מאוד מוקדם, זה יכול להיות אחרי שנייה, 10 שניות, משהו, האחיזה הזאת להחזיק בנעים או לדחות את הלא נעים, הופך למשהו מאוד חזק. וזה הופך לתנאי, אני חייב את השקט הזה, אני חייב להיפטר מהכאב הזה, אני לא יכול. ואז נוצר סכסוך, סכסוך שלא היה קיים שם קודם, הוא לא היה קיים לפני שהופיע הנעים והלא נעים, אבל הנעים והלא נעים עוררו תגובה של לרצות עוד, של לרצות להיפטר מי, ובלי ששמנו לב, זה הפך לסוג של מלחמה, של מאבק, של חיכוך. המציאות הייתה נעדרת חיכוך בחוויה שלנו לפני זה, רק אוויר נכנס, אוויר יוצא, אוויר נכנס, אוויר יוצא, צליל מופיע, צליל נעלם. מציאות נעדרת חיכוך, ואז הופיע משהו נעים או לא נעים, והתודעה עשתה פוקט, פוקט, תפסה אותו, או שדחתה אותו, לא, מחשבה, אני לא רוצה, וזה הופך ל... אז הבודה אומר, תשימו לב, כל פעם שאתם חווים דוקה, שמשהו נהיה קשה, משהו נהיה כזה שאי אפשר לשאת אותו, אי נחת, נסויה את עצמכם במה נאחזתם. זאת הנחיית מדיטציה. זה באיזשהו מקום זה הבסיס של התרגול שלנו. עכשיו, אני חוזר ואומר, הפעולה הזאת שהיא בפלית נקראת אופדנה, אחיזה, זה פעולה מנטלית. זה משהו שנעשה בהכרה, במיינד. ויש לזה כמובן, אחרי זה השפעות רגשיות, קוגניטיביות וגופניות. אני מפעיל את כל המערכות האלה. והמילה, התרגום הראשון של אופדנה זה באמת היאחזות, קלינגינג, אבל יש לזה עוד תרגומים. ותרגומים גם רלוונטיים, יש לזה עוד משמעויות, ומוטלי, ומשמעות נוספת זה להזין משהו, לתת כוח למשהו, לתת אנרגיה למשהו להמשיך להתקיים. זה הפירוש השני או המשמעות השנייה של המילה אופדנה בפלית, ואני ארצה תכף להגיד כמה שזה קשור, איך זה קורה ומה זה עושה. אז ככל שאנחנו מתנסים באמת השנייה, מגלים שאכן הסבל שאני סובל עכשיו הוא לא נובע מהעולם, הוא לא נובע מהצליל הלא נעים, הוא לא נובע מהתחושה הלא נעימה ברגל, הוא לא נובע מהמחשבה הלא נעימה, אלא הוא נובע מההיאחזות שנובעת במיינד, מתאפשר לנו, ברגע שאנחנו מבינים את זה לא ברמה אינטלקטואלית, ברמה אינטלקטואלית זה לא מסובך להבין, זה קל להבין, כשאנחנו רואים את זה ברמה החווייתית שזה קורה, אנחנו מבינים את הדרך החוצה. אנחנו מבינים שהדרך להפסיק את הדוקה, לסיים את הדוקה הספציפית הזאת שעולה כרגע על ידי להרפות את אותה אחיזה. ויש פה, כשאנחנו מבינים את זה לא רק אינטלקטואלית, שזה גם עובד בשבילנו, אנחנו מבינים בעיניי הבנה רדיקלית שהעולם לא יכול לגרום לנו לסבל. העולם יכול לגרום לנו לנעים או לא נעים. הגבול של העולם, בתוך העולם הפנימי שלי, זה לגרום לי כך וכך נעים וכך וכך לא נעים. זה הריינג', זה התחום של הפעולות של עולם התופעות עלינו. יכולות לגרום להרבה לא נעים, הרבה הרבה לא נעים, והרבה נעים, והרבה הרבה נעים, אבל סבל זאת יצירה מנטלית. היא נובעת מהאחיזה, שבמילה אחרת זה ההתנגדות אל הנעים או לא נעים. וככל שאנחנו רואים את זה, שוב, לא כתיאוריה, אלא כהתנסות ישירה במפגש עם הכאב בברך, במפגש עם השעמום, במפגש עם המחשבות הלא נעימות, אנחנו מבינים שהחופש בידינו. כי אם סבל זאת תולדה של פעולה מנטלית, זה אומר גם שהסיום של הסבל זה תולדה של פעילות מנטלית. זה אומר שאנחנו יכולים לשחרר את עצמנו מסבל. שביכולתנו אנו, כאן ועכשיו, בחיים האלה, בגוף הזה, עם התודעה הזאת, לשחרר סבל. אנחנו לא תלויים באחרים. אנחנו מושפעים מאחרים, אנחנו ניזונים מאחרים, אנחנו נתמכים מאחרים. אחרים בהחלט יכולים להשפיע על ה-well-being שלנו, אבל לא לגרום לנו לסבל. אז הפעולה שמתבקשת מראיית הסיבה לסבל, הפעולה המתבקשת היא לשמוט את הסיבה לסבל, להרפות, לשחרר את אותה אחיזה שגורמת לנו לסבל. ואז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להבין שמדיטציה זה דבר נורא מעניין, זה דבר חי. זה לא שאני יושב באופן פסיבי מחכה שיהיה לי נעים, מנסה שהגלים של המחשבות יעזרו והגלים של הכאבים יעברו, אנחנו גם עושים את זה, אבל אנחנו יכולים לחקור בכל רגע ורגע את ההתנסות שלנו ולגלות האם יש אחיזה במשהו, האם יש התניה, זה משהו נורא חי, זה קורה מרגע לרגע. האם שמתם לב היום במה נאחזתם? האם שמתם לב שכאשר הופיעו מחשבות, ומחשבות לא נעימות, איפה היה הסיבה של הדוקה? שהייתה מחשבה לא נעימה של אני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי בסוף ריטריט, אני לא יודע אם לבחור כך או לבחור אחרת, זו מחשבה מאוד לא נעימה, היא מכניסה הרבה אי שקט, אבל זה מה שהיא יכולה לעשות, להיות מאוד לא נעימה ולהכניס אי שקט, או שהפך שמה, התחולל שמה איזשהו קרב נוסף שאומר, אני חייב לפתור את הבעיה הזאת, אני חייב לדעת מה התשובה, ואם אני לא יודע מה התשובה, אני כישלון גמור, אני לא יוצלח, אני לא מצליח להפסיק את המחשבות שלי, אני לא מצליח לסיים אותם, לא מצליח לחזור לשקט. אז משהו שם נאחז באיזשהו רעיון, וחשוב לגלות שאחיזה זה לא רק אחיזה בנעים או לא נעים הגופני, בתחושות הנעימות, בתחושות הלא נעימות, בצלילים הנעימים, בצלילים הלא נעימים, בטעמים הנעימים, בטעמים הלא נעימים, בריחות הנעימים, בריחות הלא נעימים, זה קורה גם שמה, אבל זה קורה בעיקר בהתניה המנטלית של אני חייב שזה יהיה ככה, אני חייב שהמחשבות שלי תיפסקנה כדי שאני לא אסבול. ומשהו שם פספס את האמת שמחשבות הן רק מחשבות והן רק לא נעימות, ושהדוקה היא זה שאני כל כך מחזיק ברעיון שאני חייב להפסיק אותם, אחרת אני לא יוצלח, אחרת אני לא שווה שום דבר. אז אנחנו נאחזים המון ברעיונות, אנחנו נאחזים בתפיסות, בדרך שאנחנו רואים את העולם, בדרך שאנחנו רואים איך הבני זוג שלי צריכים להיות, ואיך הילדים שלי צריכים להיות, ואיך המדיטציה שלי צריכה לראות. כל כך הרבה סבל, כי יש לנו אחיזה במה זה מדיטציה טובה. מדיטציה טובה זה מדיטציה שאין הרבה מחשבות, שאין הרבה כאבים, שיש הרבה שקט, הרבה יותר מהישיבה הקודמת. זאת מדיטציה טובה. והאחיזה ברעיון שזה מדיטציה טובה, גורמת לנו לסבל כל פעם שמופיעה מחשבה אחת יותר ממה שכיווינו שיהיה. אז תשימו לב, זה האחיזה שמייצרת את הסבל, לא המחשבה. מחשבה יכולה רק להיות נעימה ולא, או לא נעימה. אז כיצד מתרגלים אי אחיזה? כיצד מרפים מהאחיזות? ואני יכול להגיד שכרגע זה נקודותיים שעכשיו מגיעה כל התורה של הבודה. למעשה מה שהבודה לימד, כל הדרמה, זה להבין את הסבל, להיות מסוגלים לפגוש את הסבל, ולשמוט את הסיבות לסבל, ואיך שומטים את הסיבות לסבל, זה מפתחים הרבה מאוד איכויות, מפתחים הרבה מאוד איכויות, כמו תשומת לב, כמו נוכחות, כמו סבלנות, כמו איפוק, כמו מאמץ נכון, כמו יכולת לאסוף את התודעה שמתפזרת, ועוד ועוד מפתחים איכויות, שכאשר האיכויות האלה מתפתחות ומבשילות, היכולת להרפות גדלה. התולדה של פיתוח האיכויות שאנחנו עושים, התולדה שלהם זה חוכמה, והפעולה של החוכמה זה אותה הרפייה. עכשיו החוכמה היא לא חוכמה שאני יודע הרבה ספרים וקראתי הרבה סוטרות והייתי הרבה ריטריטים, זה ידע. החוכמה היא אותה בהירות שיודעת להבחין איך מופיע סבל, מתי מופיע סבל וממה אפשר להרפות כדי שהסבל ייפסק. כשהבודה דיבר על פניה, על חוכמה, הוא דיבר בדיוק על החוכמה המבחינה, שמבחינה בין סיבה לתוצאה. מה מוביל למה? מה מוביל לסבל ומה מוביל להרפייה מסבל. אז החוכמה היא חוכמה שיודעת לזהות את הדוקה ויודעת להרפות מהסיבות לדוקה. זה התמצית. אם הבודה היה צריך לתמצת את מה שלימד, אז כך הוא תמצת את זה. אז טיפים לשחרור אחיזה ניתנים כל הזמן, כל הנחיות מדיטציה מובילות לשם. וקודם כל, הטיפ הראשון זה להיות קשובים קשב יתר לזהות מתי מתפתחת דוקה. כי זה לא שיש דוקה כל הזמן, זה לא שכל רגע יש דוקה, כל רגע אולי יש קיימות נטיות שכשהן מבשילות מופיעה דוקה, אבל לא כל רגע יש דוקה. ברגע שאני אולי יוצא החוצה ויש משב רוח נעים על הפנים, אחרי יום חם, זה ממש נעים, אין שם דוקה באותו רגע. כשאני אתחיל לחשוב, עכשיו זה אסור להיגמר, אז זה חג שלא ייפסק וזה, אז כבר מתחילה להתגנב דוקה לתוך המערכת. או כשאני אחשוב, אוי אוי אוי, עוד מעט יהיה נורא חם, השמש תזרח, אז גם אז מתפתחת אחיזה. אבל להיות קשובים מרגע לרגע למתי מופיע דוקה, זה דרך מאוד טובה כדי לזהות את הדוקה, זה כבר הדרך חצי מהעבודה, זה לזהות שיש דוקה, ולזהות במה נאחזנו. וזאת שאלה שהיא לא אינטלקטואלית, זה אני לא צריך לחזור לילדות שלי ולהגיד כי בגיל 4 עשו לי את זה, אז עכשיו אני נאחז בזה. יש מקום לחקירה כזאת, אבל לא כל כך לטרית. וזה מאוד מיידי, במה נאחזתי כרגע? שימו לב, בכמה דברים אנחנו, כמה התניות נוצרות לנו, שהכאב הזה לא יגדל. יש כאב, אני יכול לשים אותו, אבל רק שלא יגדל. רק, ואז כבר יש איזושהי התניה. אני בסדר כל עוד הוא לא גדל. רק שלא יעבור מברך ימין לברך שמאל. בברך ימין אני יכול, אבל אם עובר לברך שמאל, הלך עליי. אז הפחד הזה, זה שם כבר אחיזה. יש שם כבר איזושהי התנגדות. יש משהו שלא מוכן ומייצר איזושהי מנפח את זה, מנפח, היה איזושהי תחושה לא נעימה פה, וזה פתאום הפך לפחד וזה, וזה נותן לזה כוח. זה שאני ממשיך להרהר בזה ולהרהר בזה ולהיזהר ולפחד, זה מזין את זה. זה פעולת האופדה, אנחנו מזינים את זה באיזשהו מקום. האחיזה מזינה ומשמרת. טיפ נוסף שנדבר עליו יותר, אני מקווה גם מחר, זה לזהות ממש בחי, לא בתיאוריה, את הקשר בין האחיזה לבין הסבל. לזהות, ופה יש הנחיה, לזהות את הקשר בין אחיזה וסבל. ואתם יכולים לעשות את הניסוי הפשוט כרגע, הוא את יד ימין שלכם, יד ימין חופשי. ואני מניח שכולכם מאוד אוהבים את יד שמאל שלכם, ותאחזו ביד שמאל היקרה שלכם. אחיזה רגילה, פשוטה, נעימה כזאת, חיבוק כזה, זה נעים. עכשיו תגידו לעצמכם, אימאלה, ייקחו לי עוד מעט את היד, אז תאחזו אותה חזק חזק. בבקשה, תאחזו אותה חזק חזק שאף אחד לא ייקח. אתה חזק, זה תראה, ייקחו ממכם אותה. תשימו לב, מתי האחיזה הופכת לסבל? וככל שאתם מחזיקים יותר חזק, זה יותר כואב. אז זאת, ככה אפשר לזהות. אפשר לזהות את הקשר בין האחיזה לבין רמת הסבל שאנחנו מרגישים. וכששחררנו, הפלא ופלא, כששחררנו את היד, הפלא ופלא, היד עוד כאן. היא לא הולכה לשום מקום כרגע, בינתיים. אז אולי זה אומר שאנחנו לא צריכים כל כך לאחוז, מספיק לאהוב את היד. לא צריך לאחוז אותה. אז אפשר לגלות, כשאנחנו במדיטציה ומרגישים שמשהו מתחיל להיות בלתי נסבל, כזה שקשה לשאת אותו, לשאול את עצמנו את השאלה המאוד פשוטה והישירה, במה נאחזנו כרגע? מה אנחנו מחזיקים? איזה התניה? איזה אני חייב, אני צריך? מה אנחנו מרגישים שחייב להיעלם? או שחסר כרגע? ואז אפשר לזהות במה נאחזנו. אנחנו מרגישים שמשהו חסר, נאחזנו כנראה ברעיון שמשהו צריך להיות. ולשים לב, האם יש קשר בין זה לבין הכאב? ומחר אנחנו נחקור את זה ממש ברמה ההתנסותית. איך האחיזה בכאב, איך ההתנגדות, הפחד מהכאב, הרצון שהכאב ייפסק, הרצון שהוא לא ילך יותר מזה, איך ההתנגדות לכאב מחריפה את החוויה של הדוגה. וההתנגדות היא הפקטור שמייצר את הסבל. והתחושות עצמם יכולים להיות נעים או לא נעים. וההיבט הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, שזה שחרור מתוך אהבה, זה לראות איך היחס שלנו אל החוויה המיידית שלנו, איך היחס שלנו כאשר הוא נובע והוא בא מתוך לב פתוח, תודעה אוהבת, טוב לב, אהבה, ואני אפילו אגיד אהבה בלתי מותנית, איך זה משחרר, איך זה קשור לשחרור. אני רוצה להקדים ולהגיד שחלק מאיתנו שומעים את כל השיחות האלה על מטה ועל הטוב לב ועל החמלה ועל הלב האוהב הפתוח ומקבל, ולחלק מאיתנו זה נראה כמו איזה, אני אומר חלק מאיתנו, יכול להיות שזה לא המקרה שלכם, אבל זה בטח המקרה שלי, שזה כאילו איזה מין סיידטראק, מין מסלול לרקל לב כאלה. אלה שלא יכולים לעשות את הארדקור, ויפאסנה, תובנה, אינסייט, אז יש אופציה להיות רקל לב, להיות טובה לב. ככה אני תפסתי את זה, unfortunately, לא מעט שנים, וסבלתי ביג טיים. עד שגיליתי כמה טעיתי, אז התחלתי לחשב מסלול מחדש, והבודה באמת דיבר על טוב לב כדרך לשחרור בטוח של הלב והתודעה. אני רוצה להגיד כמה שזה קשור, כמה שזה קשור למה שאנחנו עושים כאן, לתרגול הזה של אינסייט, של תובנה. ואולי ההרגשה שזה שני דברים נפרדים, שטוב לב זה מסלול אחד וחוכמה, תובנה, אינסייט זה מסלול אחר, נובע בכלל מתוך איזשהו כשל תרגומי, אני לא יודע, אבל אני מקשיב טוב למה שאומרים אלה שקוראים פאלי ומתרגמים פאלית, שהמילה הפאלית, צ'יטה, מתורגמת באנגלית לפעמים למיינד ולפעמים להארט. זה גם מיינד וגם הארט. ובעברית אנחנו משתמשים על התודעה, לשחרר את התודעה, ומדברים גם על הלב, על לפתוח את הלב. אבל כנראה שבשפה הפאלית זה דבר אחד. זה לא שיש תודעה אחת במקום אחד ולב במקום אחר. זה לא הלב הפיזי, זה לא האיבר הזה, אז האיכות של לפתוח ולשחרר את הלב והתודעה, זה בעצם אותה תנועה. אז תשימו לב מה קורה לנו, מה קורה ללב שלנו, לחלק שאפשר להגיד משוייך עם הלב, כאשר אנחנו חווים דוקה. איך מרגיש הלב שלנו? האם הלב פתוח או מקובץ? וברור לגמרי שכאשר אנחנו חווים כל סוג של דוקה, אתם איתי, הלב מקובץ, נכון? לא פתוח, משהו מתכווץ. סביב מה הוא מתכווץ בדרך כלל? הלב מתכווץ סביב מי שאנחנו חושבים שהוא השם בדוקה שאנחנו חווים. אתם איתי? מי בדרך כלל אנחנו חושבים שהשם בדוקה שלנו?
הורים.
הורים, אוקיי? אז זה יכול להיות הם, אבל הרבה פעמים זה אנחנו. תשימו לב כמה שהחיבור הזה הוא מהיר והוא אוטומטי. כאשר רע לי, כאשר קשה לי, כאשר אני בדיכאון, כאשר אני בדאון, כאשר אני לא מרוכז, כאשר אני לא יכול להפסיק את המחשבות שלי, כאשר אני לא יכול להשתחרר מהחרדות שלי, מי לא בסדר פה? יש פה השם. ומה הלב עושה כלפי השם? האם הלב אוהב את אותו השם, או הלב כועס על אותו השם, דוחה את אותו השם? אז זה מה שקורה. כל כך, כל כך עצוב, אבל זה מה ש... לא מספיק שיש חרדות, דאגות, ולא נעים לאף אחד, אבל יש גם תקיפה פנימית מאוד חזקה. משהו בתוכנו מזהה מהר את האשם. האשם זה אני. אני לא בסדר, אני לא אינטליגנט, אני פחדן, אני כזה ואני אחר, אני לא מסודר, אני לא זה. לא יכול לעזור לעצמי, אני לא שווה שום דבר. ואז משהו מתכווץ כלפי אותה חוויה של אני. והקיבוץ הזה הוא הדוקה. זה לא דוקה אחרת, זה לא משהו אחר, זה הדוקה. אז איך אפשר לצאת? לא רק זה שהחיים מביאים קושי, שמופיע חרדה, מופיע דיכאון, מופיע כעס, מופיע פחד, מופיע אשמה, מופיע קנאה, לא יודע מה מופיע אצלכם, אבל דברים שכאלה. גם ישר משהו בתוכנו נסגר, מתכווץ ויוצא למלחמה כנגד עצמנו. אז באיזשהו מקום אפשר לראות שהתודעה הלא ערה שלנו עושה באופן אוטומטי תהליך שהוא נראה לנו על סמך איזשהו היגיון עקום אבל מובן, שאם יש אשמים צריך לתקוף אותם. אם יש מישהו לא בסדר צריך לתקוף אותו ולהגיד לו נו. אנחנו הרי לא גדלנו במטרה לשנוא את עצמנו. אף אחד, אני לא חושב שאמר, יש לי דרך נהדרת. אתה יודע מה? יש לי דרך נהדרת לחיות. אני אשפוט את עצמי. מה זה יהיה חיים טובים? אני אשנא את עצמי, אני אתקוף את עצמי, אני אגיד לעצמי, אני לא שווה הרבה פעמים ביום, ויהיה לי אחלה חיים. אף אחד לא עשה את זה. אני לא פגשתי מישהו שאמר לי, יונתן, גיליתי את הדרך לאושר, והנה זה מה שאני עושה. ויחד עם זאת, אנחנו עושים את זה כל כך הרבה. מתוך איזושהי אמונה, שאם אני אהיה, אם אני ייתן לעצמי מספיק זבנגים על הראש, מתישהו אני אבין ואני לא אהיה כזה דפוק. אז באיזשהו מקום הדפוסים הלא ערים בתוכנו הפכו למקבעי דוקה. אנחנו באופן לא מספיק מודע ולא מספיק ער, מקבעים את הנטייה, את הדפוס של הדוקה. ואם זה כך, אז אם אנחנו מבינים שזה כך, אם אנחנו רואים שזה כך, אז הפתרון הוא לא קל, אני חושב שהוא קל, אבל הוא יותר ברור. הכיוון שמציע הבודה מפציר בנו, מפציר בנו, ויש סוטרות שאני ממש מזיל דמעה מרוב התרגשות כמה הבודה אומר, הבודה מפציר בנו להיות טובי לב עם עצמנו, והוא אומר, אם הייתם, אנא, אני מפציר בכם, אני מלמד את כל מה שאני מלמד כדי להיטיב איתכם. תעשו, תאמצו את הדרך הזאת כי היא עושה לכם טוב. תהיו טובים עם עצמכם כי זה עושה לכם טוב. אם לא הייתי משוכנע שזה יביא לכם טוב, לא הייתי אומר זאת לכם. אבל מכיוון שראיתי, גיליתי, ואני יודע ומשוכנע שהדרך הזאת מביאה טוב, אני אומר לכם, היו טובים אל עצמכם. אז הבודה מפציר בכל כך הרבה מילים, בעיניי כל כך מרגשות, לא לסגור את הלב שלנו כלפי עצמנו, בעיקר כשקשה לנו. כי כשקל לנו, אז קל להיות. להגיד, אני סבבה, אני בסדר, אני דווקא לא כזה כישלון, דווקא יש לי דברים טובים. קל לנו לאהוב את מה שיפה ומה שנראה טוב. אבל, וכאן אני מחבר את זה לאהבה בלתי מותנית, האהבה שהבודה מדבר, טוב הלב שהוא מדבר, זה טוב לב שהוא לא מותנה אם טוב או קשה. אם קל לנו, כשאנחנו, טוב הלב מגיע לכל יצור חי, כי הוא יצור חי, בלי שום קשר אם קל לו או קשה לו. והדוגמה שהבודה נותן, שבעיניי היא כל כך מרגשת, היא הדוגמה של אימא שמחבקת את תינוקה גם ובעיקר כשהוא אומלל והוא בוכה וקשה לו. האימא לא אומרת, קודם כל תפסיק לבכות ואז אני אחבק אותך. קודם כל יהיה לך טוב. אימא מחבקת את בנה כי קשה לו, כי הוא בוכה. כי הוא מפוחד, כי הוא מבוהל, כי הוא רעב, היא מחבקת אותו בלי תנאי. והבודה אומר, אנחנו יכולים להיות אותה אימא של עצמנו. להכיל את עצמנו על הקושי, עם הקושי, מבלי להתנות את זה שקודם כל אני אהיה, אני אצליח, אני אשתחרר. קודם כל אני אשתחרר מהסבל ואז אני אהיה ראוי לאהבה של עצמנו. האהבה הזאת היא מאוד מותנית. אני אוהב אותך יונתן רק כשאתה למעלה, כשאתה למטה, לא רוצה לראות אותך, לא מדבר איתך. קודם כל תקום, תקח את הצלחה בידיים ואז אני אדבר איתך. שימו לב, זה אבסורד שאני אומר את זה, אבל אנחנו עושים את זה. אז בעצם התרגול הזה מגלה לנו מה שבמסורת ההודית, אני נתקלתי בזה, שהשוטר הוא הגנב. זה שאחראי למצוא את הפושעים, אותה תבונה שאחראית למצוא את מי מייצר את הסבל, מי הרעים, היא הגנבת. היא זאת שתולה את השם הלא נכון. היא זאת שמייצרת את הדוגה. הנטייה שלנו להאשים את עצמנו היא סיבה עמוקה לדוגה. וחשוב להגיד שיש פה הבחנה שמאוד חשוב שנעשה. להבחין במה זה מה, להבחין עכשיו קשה ועכשיו קל, או רציתי שיהיה ריכוז ועכשיו יש פיזור, זה לא שיפוטיות, זה לא תקיפה, זה פשוט הבחנה. יש פה, כרגע בחדר יש 200 דציבלים של אור, ומקודם היה 100 דציבלים, זה הבחנה. אבל לתקוע סכינים בזה שעכשיו אין ריכוז ואני כל כך רוצה שיהיה ריכוז, זה השפיטה, זה התקיפה, זה האחיזה דרך התנגדות. פה אנחנו מזינים, נותנים כוח, נותנים אנרגיה למה שמייצר את הדוגה. התקיפה היא הדוגה. לא זה שאנחנו לא מרוכזים, לא זה שלא הצלחנו בבחינה, לא זה שאנחנו לא יודעים איך להתדבר על חרדה, אלא זה שאנחנו תוקפים את עצמנו, שם יש דוגה. ושמה אנחנו יכולים להביא טוב לב, להביא רכות, להביא את אותו חיבוק פנימי, את אותה מוכנות להיות בלב פתוח אל הקושי, אפילו ובעיקר שקשה. זה הטיצ'ינג שמה שהבודה מלמד. מאוד, אני רוצה לחזור ולצטט מה שלילה אמרה אתמול פה, זה משפט שמאוד מאוד נוגע לי. כל דבר יגלה לך את צפונותיו אם תאהב אותו מספיק. כל כך פשוט, אותו ציטוט, כל דבר יחשוף בפנינו את צפונותיו אם נאהב אותו מספיק. פה במקרה הזה ואנחנו. אנחנו נגלה את הלב הפתוח ואת הלב החופשי אם נאהב את עצמנו מספיק. והבודה אומר, טוב לב לב פתוח, לב שלא תוקף, הוא תנאי לשחרור. זה לא שקודם כל אני אשתחרר ואז אני אפתח אהבה כלפי עצמי. קודם כל אני אדע, אני אלמד, אני אלמד את עצמי, אני אתיימן בלפתוח את הלב, בלא לתקוף. לפתוח את הלב זה לא אומר, יול, אתה מדהים, אין כמוך, אני מת עליך. זה לא אהבה נרקסיסטית וזה לא אהבה רומנטית, אבל זה לפגוש באהדה, להדהד עם הדבר הזה שהוא האובייקט. האובייקט יכול להיות עצמי, האובייקט יכול להיות אחר, האובייקט יכול להיות מה שמופיע כרגע בתודעה. איך אנחנו לא מרחיקים את החיים מעצמנו רק כי הם לא נעימים כרגע. איך אנחנו עדיין ידידים טובים אל עצמנו. אז אנחנו יכולים להפוך לידידים מאוד טובים של עצמנו. ובעיניי, אם נזכור שזה חלק עיקרי של התרגול שלנו, איך אנחנו יכולים להישאר אוהדים את עצמנו, גם ברטוב וגם ביבש, גם בחום וגם בקור, גם כשהתודעה אסופה וגם כשהתודעה מפוזרת, גם כשאנחנו מצליחים וגם כאשר אנחנו נכשלים, גם כשמישהו משבח אותנו וגם כאשר מישהו מגנה אותנו. איך אנחנו יכולים להישאר ידידים טובים? כי אתם יודעים מה זה ידיד, ברור לנו מה זה ידיד טוב. הידידים הטובים שלנו זה אלה שלא עוזבים אותנו כשקשה לנו, נכון? אחת ההגדרות לידיד טוב זה מישהו שאיתנו גם כשקשה לנו. האם אנחנו יכולים להיות ידידים טובים לעצמנו? להיות עם עצמנו ולא לעזוב את עצמנו, ובטח לא לתקוף את עצמנו כשקשה לנו. על הידידות הזאת, היא הידידות שהיא לא מותנה באם אני מוצלח או לא מוצלח, כך או אחרת, אנחנו יכולים להיות. אנחנו יכולים להיות את אותו ידיד של עצמנו שאנחנו כל כך מחפשים באחרים. והמדהים הוא שככל שאנחנו לומדים להיות כאלה ידידים של עצמנו, אנחנו רואים שאנחנו מסתדרים בכל מקום. אנחנו יכולים ללכת לכל מקום ולפגוש כמעט כל סיטואציה. ואתם יודעים למה? כי יש לנו כל הזמן ידיד טוב לידינו. הוא כל הזמן איתנו. אנחנו עצמנו. אז ידידות עמוקה היא באיזשהו מקום סינונימוס, מילה נרדפת לחופש ולשחרור. ידידות עמוקה עם עצמנו ממה שמופיע. אני רוצה לסיים בסיפור שאותי מאוד ריגש, אולי גם ירגש. זה סיפור על כששמעתי אותו בפעם הראשונה, זה היה איזשהו נזיר בתאילנד, ואחרי זה שמעתי עוד, ואז הבנתי שזה נזיר שהיה בתאילנד, ואחרי זה נהיה מורה לדרמה, ולימד פה בארץ. ולאחרונה קניתי את הספר, אז אני יכול לספר שמדובר על קיטי סאו, מי שמכיר, מורה דרמה אהוב ויקר ומורה נפלא. וקיטי סאו אמריקאי שבגיל צעיר הגיע לדרמה, הוא היה בצעירותו מתאבק, הוא כנראה היה איזה אלוף של איזה מדינה בהתאבקות, הוא כנראה היה מאוד חזק ומאוד אתלט, והוא היה כנראה גם מאוד מוכשר והצליח גם בספורט ואחרי זה באוניברסיטה וזכה למלגות, אבל באיזשהו מקום משהו הרגיש שזה לא זה ועזב הכל ונהיה מתרגל דרמה ועזב את האוניברסיטה והגיע נדמה לי שהאוניברסיטה האחרונה שהוא למד זה היה אוקספורד באנגליה, והוא נסע לתאילנד ונהיה נזיר. בשלב מסוים, אחרי כמה שנים בתאילנד הוא חלה, מחלה קשה, מאיימת חיים, טיפוס מאחד הסוגים הגרועים, והוא שנים, שנים רבות נאבק במחלה. יצא מהמצב הקריטי, אבל נאבק בה, ושנים התרגול שלו היה, הוא חולה, והוא נאבק במחלה. והסיפור הוא שבשלב מסוים הוא הגיע לאנגליה, נזיר, במנזר שהראש המנזר זה אג'אן סומדו, אחד הנזירים הבכירים במסורת של אג'אן צ'ה. נדמה לי שבילה סיפרה את מולו אג'אן צ'ה. והסיפור הוא שהמחלה שלו החריפה, הידרדרה והחריפה והחריפה, והיה איזושהי תקופה שהוא ככה די התנדנד בין החיים והמוות, והחזיק בכל הכוח שלו את עצמו. ואז אג'אן סומדו, אב המנזר, אמריקאי במקור, באיזה לילה אחד היה לו פתאום איזושהי תובנה שיש משהו אולי שהוא יכול לעשות בקשר לזה. ואחרי חצות בלילה הוא הלך לקוטי של אג'אן קיטיסארו ודפק על הדלת ונכנס. ומה שאני מצטט זה מתוך הספר שכותב אותו, שכתב קיטיסארו, זה אומר, אג'אן סומדו פתח את הדלת ואמר, קיטיסארו, אני רוצה להתנצל בפניך. רציתי כל הזמן שתבריא, כי זכרתי כמה חזק היית בעבר, אבל נוכחתי כמה לחץ הפעלתי עליך בכך. ואז הוא הוסיף, קיטיסארו, אני נותן לך את רשותי למות. וקיטיסארו מספר, הרגשתי הקלה כל כך גדולה מדבריו עד שבכיתי משמחה. הרגשתי כאילו קיבלתי רשות לקבל באופן עמוק את מצבי. לפני כן תמיד הייתה בי התנגדות למחלה, ותמיד הרגשתי שזה לא בסדר ושזה כישלון אישי שלי שחליתי ושאני לא מצליח לצאת מהמחלה. ואז הוא מספר על התחלת תהליך החלמה איטי, אבל יציב, ושבו הוא ממשיך לתרגל, הוא הרפא לגמרי מהצורך להחזיק את עצמו וצורך להבריא, והוא מספר על תקופה ארוכה שהוא מתרגל עם המחלה שלו, ולאט לאט הוא מקבל את כוח החיים בחזרה. והסיום של אותו קטע שהוא מספר, אני חוזר לצטט, החשוב ביותר, המחלה שלי לימדה אותי איך למות, במילים אחרות, איך להיכנע למה שלא יכולתי לשנות. היה עליי לעשות שלום עם המצבים הכואבים והמגולבלים של הגוף והתודעה שפגשתי. יכולת הסבלנות שלי העמיקה, וברגעים בהם לא הרגשתי רחמים עצמיים, או שבהם לא קמתי שחיי יהיו אחרת, גיליתי עומק שלעולם אינו חולה ושלעולם אינו מת. מחלתי העיקשת, שסרבה לי לציית לפקודותיי, לקחה אותי למקום בו איבדתי את כל מה שחשבתי שהייתי. ואז מצאתי את מה שנשאר. מצאתי את מה שאיש אינו יכול לקחת. אז האיכויות האלה של לפתוח את הלב והתודעה, להרפות ולאמץ בחום, בטוב לב, את כל מה שיש, את עצמנו, את כל מה שמופיע, אלו האיכויות שהבודה קרא להם השחרור הבטוח של הלב והתודעה. בוא נשאר דקה בשקט.